יום חמישי בשבת קודש אנחנו נמצאים בקירוב שעות מאוד פחות מ-24 שעות ליום הכיפורים. אז ראשית לכל אנחנו אני יותר נכון מבקש מחילה וסליחה מכל באי בית המדרש, מכל השומעים, המאזינים, ואם חס ושלום מישהו נפגע מדבריי או הבין אותם שלא כהלכה בגללי, והריני מוחל וסולח וכל אדם בעולם, אתם עדיי שאני מוחל וסולח לכל אדם בעולם שפגע הן בכבודי, הן בכל אשר לי, בין בממון, בין בכל דבר אחר, גם רוחני. החולקים עליי, בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים, ולא יענה שום אדם בסביבתי. הכל מחול לכולם. ואין בליבי דבר וחצי דבר. יש סיפור שקראתי אותו שסופר על הרב פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שפעם באו אליו שני שותפים בדין תורה, והייתה טענה לשותף א' שמה שהרוויח שותף ב' שייך גם לו, אף על פי שזו הייתה עסקה צדדית שלא שייכת לעסק המשותף. והרב פיינשטיין פסק שלא כך, שמה שהרוויח שותף ב' זה שלא לבד, ואין לשותף א' שום חלק בזה. עד כאן הכל טוב ויפה, אבל מה היה לפני כן? כששותף א' ערער על שותף ב', אז הם הסכימו ביניהם שהם יפקידו את הכסף של הרווח אצל גורם שלישי, ולפי הפסק הוא ייתן את הכסף. בחרו להם בחור צעיר, תלמיד חכם שישב ולמד, והוא היה נאמן שלהם, הוא החזיק את הכסף אצלו. אחרי שפסק מה שפסק הרב פיינשטיין, חזרו שניהם אליו, שותף א' אמר לשותף ב', סליחה, לנאמן, תן את הכסף לשותף ב', זה שלו. אמר להם, אותו נאמן, סליחה מכבודכם, אבל אני בזמן שהלכתם, עיינתי בנושא, ובדקתי, ועיינתי, והרב פיינשטיין טעה.
אבל מי שאל אותך?
ולפי, כן, אבל לפי מה שאני למדתי, אני לא מחזיר את הכסף. לא מחזיר את הכסף הזה שותף ב', הוא טעה בדין. אמרו לו, תגיד לי איך אתה מדבר, אתה עוד חלב על שפתיך. אתה מדבר על הרב פיינשטיין. אמר להם, ובכל זאת הוא טועה. אמרו לו, מה, תן את הכסף? אמר, לא, אני עכשיו לא נותן את הכסף, משום שיש פה בעיה. אז תגידו לרב פיינשטיין שאני רוצה לבוא לדבר איתו, על הפסק שלו. טוב. כל הרב פיינשטיין אמרו לו את זה, הרב פיינשטיין אמר, טוב. אמר, אולי אני טועה, יכול להיות, שיבוא. ואותו בחור צעיר, אברך צעיר, בא לרב פיינשטיין, התחיל להתווכח איתו. והרב פיינשטיין הסביר לו באריכות, איך הוא הגיע לפסיקה הזו, את כל המקורות. כשהוא סיים, אמר לו אותו אברך, טוב, כבוד הרב, ובחילה מכבודו אני מבקש שהרב יכתוב לי את כל המקורות, אני רוצה לעיין בזה. טוב. הרב פיינשטיין הלך, כתב לו את הכל. אמר לו, טוב, אולי בכל זאת. טוב, בחור, חזר לביתו עם המקורות, עיין, ומה לעשות? לא הייתה לו ברירה, צריך להודות שהרב פיינשטיין צודק. החזיר את הכסף לשותף ב', וזהו, נגמר העניין. עבר זמן, ואותו אברך, יום אחד דופק בדלת, בני הבית כבר ראו אותו וראו את כל מה שהיה, כאב להם על כבוד אביהם ועל מה שקרה, איך הוא עליו בו. ולכן מה אמרו? הכניס אותו הביתה, ניגש אותו אברך לרב פיינשטיין, אמר לו: הרב, אני הצעתי לעצמי לעבודה במקום אחר, באיזה מקום פלוני, הראיתי להם את התעודות שלי, אבל הם אמרו לי שבלי הסכמה וברכה ממך הם לא מעסיקים אותי. ישב הרב פיינשטיין וכתב להם כתב מלא ברכה והערכה על האברך, אמר לו: בהצלחה, שנה טובה, וזהו, והלך. באו אליו בני הבית, אמרו להרב: אבא, מה זה? מה קורה פה? האדם הזה ביזה אותך, פגע בכבודך, בכבוד התורה שלך, ואתה כותב לו כזה מכתב המלצה? אמר להם: בני ביתי, יום כיפור שעבר אמרתי לריבונו של עולם שאני מוכל וסולח, ואני ביקשתי מחילה. זה לא אמירה, זה צריך להיות למעשה. רק כשהוא בא אליי עכשיו, הוא איש חדש לגמרי. אבל בוודאי שהוא תלמיד חכם. יש לו ראש, מפקח. בוודאי, צריך לכתוב לו המלצה טובה. מכאן צריך ללמוד מה כוחה של מחילה. מחילה זה מחיקה. אז אנחנו, אני מבקש מחילה, ואני מחלתי לכל עניין ודבר, לכל איש, אישה, ילד, ילדה, בן שעשה זאת מדעת, בן שעשה את זה שלא מדעת, בשום צורה שהיא, ואל יענה שום אדם בסיבתי, לא בעולם הזה, לא בעולמות העליונים, לא בגלגול זה, לא בגלגולים אחרים, והכל בריר, שריר וקיים, ואתם עדיי, ואני מוסר מודעה זו בפניכם. מחר ערב יום הכיפורים, ולפני שניכנס לשיעור עצמו, אני רוצה להקדים הקדמה. יש קליפה שאנחנו מכירים אותה בשם קליפת נוגה. קליפת נוגה למעשה היא תערובת. תערובת של טוב ורע. אנחנו צריכים להסביר את הדברים, משום שיש פסוק שאומר מפורש כלפי קודש הבריחו: ונוגה לא סביב. איך יכול להיות שבמחיצת קודש הבריחו יש טוב ורע? הוא לא טוב. אז אנחנו צריכים לדעת שיש בפועל ארבע קליפות נוגה, אלא שבעולם האצילות היא טובה לגמרי כבר, התבררה. ולמטה מזה יש שלוש קליפות. הקליפה הראשונה היא נקראת רוח שערה, ולמעשה היא רוח של כפירה ומרד בקדוש ברוך הוא. היא הקליפה הכי קשה. זה אומר שהאדם שוכח את הקדוש ברוך הוא. הקליפה השנייה היא מחדירה ללב האדם רוח של התבוללות ותאווה. היא נקראת ענן גדול. והקליפה השלישית היא ממש שפיכות דמים, נקראת אש מתלקחת. ואש זה גם כן תאווה גדולה, חום. לדברים שהם לא צריכים להיות בגדר חום. בין שלושת הקליפות הללו, הטמאות, לבין הפרי, יש את הקליפה. קליפה שמעורבת טוב ורע, זה למעשה נובע מהתחושה של כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. עכשיו, הסמיכות, הקרבה של הקליפה הזו, לשלושת הקליפות הטמאות, שהנטייה של הכפירה והחטא שלהם מחדירות גאווה ושכחת השם לבני האדם, הם המכונים קליפת נוגה. אבל המעניין הגדול הוא כמו שאמרנו, שעת צרה ליעקב וממנה יבשע, כלומר בתומעה עצמה יש את הפוטנציאל אל הקדושה. כלומר בתוך קליפת הנוגה, דווקא בקליפת הנוגה, יש כוח להיות המוביל אל הקדושה. כי מה עושה קליפת נוגה? קליפת נוגה למעשה לוקחת מזה ונותנת לזה. כלומר קליפת הנוגה היא נמצאת ממוצע בין הקדושה לבין הטומאה. היא משמשת גשר, היא משמשת מעביר. במצב מתוקן, קליפת הנוגה נוטלת מן הקליפה, מן הטומאה, ומעלה לקדושה. זה התפקיד שלה. והמגע שלה עם הקליפה מאפשרת לה לקחת מן הקליפה, אבל מתוך שהיא משועבדת לקדושה, היא מעלה את זה לקודש. אבל מצד שני, כאשר המצב לא טוב, קליפת הנוגה פועלת הפוך. היא נוטלת מן הקדושה ומשעבדת את מה שהיא נטלה אל הקליפה. כלומר, אם האדם משועבד לגמרי לשלושת הקליפות שמעליו, הוא למעשה נעשה מוציא לפועל של הרשעה של הקליפות הטמאות, והוא נוטל מזה, מן הטומאה, ונותן אל הקדושה. כלומר, הוא למעשה נוטל את הכוח אל הקדושה, אבל אם הפוך, אז הוא משעבד את המסירות ואת הרצון הטוב מצד הקדושה, ומעביר אותם לצד הקליפה. מה התיקון אם כך? בגלל מה שציירנו, שהיא נמצאת בנקודת המגע בין שני הצדדים, התיקון הוא לשעבד לצד הקדושה. כלומר שהכוח והתעצומות שהוא מקבל מצד הקליפה, שמאפשרת לו לפעול במציאות, ישמשו לצד הקדושה. שיעבוד לקדושה. וכך נוצר ההיפוך של נוגה, ולמעשה זה בא לידי ביטוי בכך שאני מסרב לעבירה. ואני מסרב לעבירה מתוך הכרה ברורה שתורת השם ומצוותיו קודמים לרצון האדם הגשמי. לשם כך, איך עושים את זה? יש צורך לחזור לנקודת השורש, נקודת האמונה היסודית, לדעת שהקדוש ברוך הוא מלא את הכל. הכל. יש איזה ראיה בחסידות שאנחנו אומרים, של יוסף, חז"ל אומרים שהיה שם שמיים שגור בפיו. מה היה אצל יוסף שהציל אותו? שכל הזמן שם שמיים היה שגור בפיו, כלומר זה לא היה דבר שאנחנו, כן, אנחנו יודעים, זה ברור, אלא כל דבר כנהוג לומר בעזרת השם, בסיעתא דשמיא, אם ירצה השם. כלומר כל פעולה שאדם עושה, מדבר, מסביר, שם שמיים צריך להיות שגור בפיו. ואז ממילא גם הוא שומע ומשמיע לאוזניו, לאוזני השומעים שלו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. וכשברור לאדם והוא שומע לאוזניו כל דבר שקדוש ברוך הוא נמצא בכל, בוודאי ובוודאי הוא לוקח מן הטומאה ומעביר אל הקדושה. חלק גדול מהמלחמה שיש לנו היום היא בכך שאין שם שמיים שגור. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, ברור לנו, אבל הוא לא נשמע על שפתנו. לכן הגמרא אומרת, מפני מה ישראל צועקים ואינם נענים? אומרת הגמרא, זה שאינם יודעים לכוון בשם. אין הכוונה של הגמרא שאינם יודעים לכוון בכוונות הארי, כי הוא עוד לא נולד. שהגמרא נכתבה, או נלמדה. הכוונה היא שלא רגילים לומר בפשטות שהקדוש ברוך הוא מלא את הכל. זה ידוע. לכן כל אחד מאיתנו צריך להרבות בדיבורים של אמונה. אמונה שנותנת תוקף מתוך זה שאנחנו יודעים, מדברים ואומרים כל דבר עם שותפותו של הקדוש ברוך הוא. אחרי שהבהרנו את ההקדמה הזו, אנחנו יכולים לגשת לדברי המערי, כמו שאמר האדמו"ר. אמר האדמו"ר זצ"ל בשם זקנו המערי, צריכים רגע להבין, יש לנו שעירי חטאת, יש לנו שעיר של ראש חודש, יש לנו שעיר המשתלח, יש לנו עניין של מים אחרונים, כל מיני דברים שאנחנו יודעים שהם הולכים לסמך מן. אומר המערי, למה אנחנו עושים את זה? זו תחבולה. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כלומר, אתה בא עם דבר ששייך לו, וכבל, זה כמו שאמרנו, אנחנו כבר עשינו את הפעולה שקדמה לכך, שהוא עכשיו יפעל הפוך. לא מצד הנטילה מן הקדושה אל הטומאה, אלא הפוך. כי השעיר הוא נוגה, והמקטרג הוא סמך מם, הרע הגמור של שלושת הקליפות הטומאות שהזכרנו, כמו שאמרנו, שזה רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקח. וידוע.
מה?
לא, אבל הוא נקרא נוגה, הוא הולך לשם, הסמך מם, קליפת הנוגה. כי הסמך מם, השעיר המשתלח הוא בשביל הצד השני.
כן, השעיר בתורה בדרך כלל זה לא הנוגה.
לא, אבל הוא הולך אל קליפת הנוגה. זה התפקיד של השעיר המשתלח. הוא נוסע עליו את כל חטאות בני ישראל. לכן ידוע, והנה בוא תסתכל, אומר המערי לשאלה שלך, שעל ידי אבונות גורמים שנתערב נוגה טוב, כמו שאמרנו שיש שיתברר, ברע, מעורב היטב, עד שהטוב כפוף מאוד תחת הרע, ועושה בו כחפצו, ועל ידו משיג חיות מן הקדושה, מהטומאה, ושפע, והשעירים הם נוגה. עכשיו, יש לנו שני שעירים, אחד לשם ואחד לעזאזל. למה? כי אחד ממותק כבר וחזר אל הקדושה גורל להשם. ונוגה על ידי עבירות נעשה טוב ורע שבו מעורב, והטוב כפוף תחת הרע ולא ניכר, זה לא נראה. הם שניהם בדיוק אומרים שצריכים להיות דומים, שני השעירים. אין שוני ביניהם. כי אז הגורל הוא לא גורל, זה כבר רואים הבדלים. ובזה הווה נוגה כולו רע, אף הפי שיש בו הרבה טוב, אבל מכיוון שהוא כפוף נידון כרע, הוא מקבל חיות מן הקדושה הרבה, כדי שיתמשך מעט חיות אל הטוב שכפוף תחתיו, כמו ישראל שנמצאים בגלות. והנה ביום הכיפורים אומר יצחק אבינו לעשו, אחרי שהוא חוזר מן השדה ויעקב לקח את הברכות, אומר יצחק ליעקב לעשו, ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אומר האדמו"ר, זה בדיוק הפסוק, בא אחיך במרמה, שהיינו שישראל עושים תשובה בעומק הלב, ועל ידי גורל בלתי דעת אדם כחלק הטוב מן הרע. כלומר, הגורל נעשה דווקא בלי דעת. אתה לא מכוון כלום. אתה לא יודע מה יהיה. וזה שאמר יעקב, לפני קבלת הברכות לאמו, ואנוכי איש חלק, אומר המערי, אל תקרא חלק אלא חלק. וחציו טוב עומד לפני עצמו, וחציו רע בפני עצמו בלתי מעורב. אני כבר תיקנתי, אני מתוקן. אני חלק, נקי. וכוחו של זה ככוחו של זה. מתי זה? ביום הכיפורים, כשהאדם מעומק הלב עושה תשובה. לכן שולחים למדבר שמם לסמך מם, הרע מקטרג מתנה. נוגה, שעיר בטוב ורע. עכשיו מה קורה? והוא סובר שמעורב כמו תמיד. שאז הוא יכול לקחת מן הקדושה ולהעביר חיות אל הטומאה. ואז הוא שמח על שלושת הקליפות הרעות שלו. למה? כי כבר קיבל רוב שפע על ידי הטוב שבשעיר ששלחו לו בכבוד למדבר.
מה
יש למדבר? המדבר הוא מקום הפקר. מקום הקליפה, מקום טומאה.
כן.
מדבר הוא מקום סכנה. מדבר מוגדר כמקום סכנה. אנחנו הולכים לבד, הולכים שניים, שלושה, שיירה, נזהרים במדבר. וזהו, שמחה שמקבל הסמך מם הרע על ידי שעיר הנשלח לו, ברוב טוב, ובדעת גמור בלא עמל וידיעה, הוא לא צריך בכלל לעמול. ולכן תראו כמה מעניין, נבין עכשיו את מה שהגמרא אומרת, 10 סוכות היו עושים. לכהן, אף על פי שלא היה חייב להיות כהן על פי ההלכה, כל אחד יכול היה לקחת את השעיר, אבל נהגו שזה יהיה כהנים, ביום הכיפורים, ובכל סוכה וסוכה היה אוכל ושתייה, והיו אומרים לו, שאם אתה רעב וקצמא, שב תאכל. כי זה חתיכת מרחק ללכת. לפי השערות, של מדענים, תארו לעצמכם שהוא יוצא מהר הבית, רוצה להגיע לאזור של מעלה אדומים קצת אחרי זה, ברגל, עולה בהר, יורד עם איזה עז, זה חתיכת עבודה. אנחנו בתשרי, עוד קצת חם, יש שמש, והוא צם. ומסופר, אומרת הגמרא, שמעולם לא אכל אף אחד. אבל הסמך מהם אומר, איזה יופי, יש לי פה אחד שעובר תחום שבת, ודאי, יש לו אוכל, שתייה, בטח הוא יאכל, הוא ייקשל, הוא שלי, הוא גם בא עם שלי.
מתנה
לחב, מוועד העובדים. לכן, הוא שמח, והוא שותה, למה? כי אחר כך שמקבל את השעיר נוגה, והוא אינו יודע כי בנפשו הוא, משום שכבר כיוון שנחלק הטוב מן הרע אצל השעיר לשם, ואינו כפוף תחתיו, כשבא לידו של הרשע, הוא נחלק ולא מעורב. כלומר, השעיר בדרך, זה חידוש עצום רבותיי, כל זמן שהוא בדרך, הוא מעורב טוב ורע. ורק אחרי שהוא יורד למטה ומתרסק איברים איברים, הטוב הולך אל השעיר שבמקדש, לשם. ומה שנשאר זה רק הרע לגמרי. אז הטוב שהוא אינו כפוף, מתגבר בכוח גדול, וביד חזקה, כדרך הטוב שהוא תקיף מאוד, ובפרט לחזור אל הקדושה. מי עוזר לו עכשיו? קליפת נוגה עצמה. ובכוחו הגדול חוזר אל הקדושה כל טוב שנחלק מן הרע, ולא עוד אלא שבכוח הקדושה שיש בו, מושך איתו הרבה טוב ממה שכבר עבד להתייאש בידי הסמך מהם. מיינים הרבה. כי יוצא בכוח גדול וביד דרמה ומושך עם הרבה טוב. לכן לשון של זה הורית, מלבין. כי אם חז ושלום היה נשאר בקליפת הנוגה, בתומה משהו מימים הרבה, זה לא היה מלבין. כי זה חטא עם ישראל. הוא שאנו אומרים בתפילת כל נדרי מחר, בכניסת היום הקדוש, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. במילים אור זרוע לצדיק, סוף תיבות, קוף רש עין. כלומר, כאן אנו מכוונים רבותיי, שיהיה הסמך מם מפסיד אחיזתו בקדושה. כבר מחר, שנגיד אור זרוע לצדיק, לכוון לסוף תיבות, שיקרה הכוח של הסמך מם מן הקדושה. ואז, ממילא, הוא לישרי לב שמחה. זה טוב. גימטריה, סוף תיבות. חוזרים את זה שלוש פעמים, כי כמה קליפות יש? שלוש. הבנו עכשיו? כי בהינתק סמך מם והרע מנשמת ישראל, יכולו לעמוד ביראה ואהבה ממש, להמתיק הדינים שעליו, בכללות עם ישראל. ולהיות זוכה בתפילת הנעילה לחותמנו בספר החיים, בספרם של צדיקים יחד שבטי ישראל. זאת אומרת שלמעשה אנחנו צריכים לדעת שהמשמעות של אותו עניין של יום הכיפורים היא המשמעות העמוקה של לעשות היפוך בקליפת הנוגה. כי אנחנו נמצאים בעולם עשייה קליפת נוגה, עולם שמעורב בו טוב ורע. וכשהעולם מעורב טוב ורע, יש חובה גדולה עלינו לקחת את הנגע הזה ולהפוך אותו לעונג, כי בתוכו יש את הכוח. ממנו נבשע. בקליפת הנוגה עניינה כן לעשות את זה, אלא שהיא נמשכת לפי פעולת האדם. ומי שעושה את זה ביום הכיפורים, בוודאי ובוודאי, זוכה א' לחותמנו, בספר החיים. כי הוא מחובר אל חי החיים. אל הקדוש ברוך הוא. בלי קליפות, בלי טומאה. אלא, מה הקושי הגדול? אנחנו יודעים שילד בפעם הראשונה הולך לגן, או ילד שבפעם הראשונה עולה מן הגן לכיתה א', הרבה מן הילדים בוכים. ותכף שואל שאלה, מה, על מה הם בוכים? מה זה, הולך להיות כל כך רע? הרי הם לא יודעים מה יהיה. ואם אנחנו כהורים שלוקחים אותם ביום הראשון, היינו יודעים ששם רע, היינו לוקחים אותם? ודאי שלא. אז מה הם בוכים? הם בוכים מהדבר הקשה ביותר לאדם לעשות. שינוי. הרב עוזי קלחיים, זכר צדיק לברכה, מסביר שכשהאדם נדרש לעשות שינוי, זה הדבר הקשה ביותר שיש עלי אדמות. כי האדם מתרגל לחייו, למעשיו, להרגליו, והוא הסתדר איתם כבר, הם נחשבים נוחים כבר. גם אם אדם לוחצת לו הנעל והוא לא יכול להחליף אותה, הוא לומד לקופף את האצבעות, בהתחלה זה כואב, אחר כך כבר פחות, ובסוף הוא רגיל ללכת עם אצבעות כפופות. הוא כבר לא מרגיש בכלל את הלחץ על הרגל, כי האצבעות כפופות. תגיד לו עכשיו, לפתוח אותה, או להחליף נעל, יהיה לו מאוד קשה. גם אם עכשיו יהיה לו נעל במידה הנכונה, הוא ימשיך לכופף את האצבעות. כי כאן זה כבר די, התרגלנו. הקושי הגדול ביותר שיש לאדם זה לשנות. אבל בכל זאת, זו הדרישה שרבותינו דורשים מעצם הלימוד של דברי הקדוש ברוך הוא בתורה, בנביאים, בכתובים, בתורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מישראל, שובו בנים שוברים. אתם שובבים גדולים, אבל תשובו, תחזרו, כי אבא מחכה. ואב רוצה שבניו ישובו אליו. כולנו הורים, או נהיה הורים. אנחנו יודעים שכשהבן קצת מתרחק, אז אנחנו עצובים, אבל אנחנו נורא רוצים שיחזור הביתה. שיחזור בחזרה להיות איתנו. זאת אומרת שזה לא משנה מה שאתה עושה. מה שחשוב לי, שתחזור הביתה. שתשוב. לכן, צריכים לדעת. מה שהכתוב אומר, כי לא יחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה, חז"ל כבר דיברו על זה ודרשו על זה, איך, מה פירוש? ולא כי הקדוש ברוך הוא לא יחפוץ במות המת, הוא לא מת, הוא חי. מה זה מות המת? אלא בזה שהוא התרחק מהקדוש ברוך הוא כבר משול כמת. והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחיה. כלומר, ברגע שאדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו מחדש, ומכאן רמז לתחיית המתים, בפשוטו. עשית תשובה, הפכת להיות חי מחדש. חי בחיים הרוחניים האמיתיים. אחרי שהקדמנו הקדמה הזו, אני רוצה עוד משהו בזמן שנותר לנו. להיות במצווה לאכול ולשתות, כל האוכל בתשיעי, כל האוכל ושותה, הגמרא אומרת בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו צם, תשיעי ועשירי. זה שנה שעברה, דיברנו על זה תורה שלמה מהאדמו"ר, מה זה כאילו? אז מה, אם אני אכלתי עכשיו זה צום? נחשב לי כצום, זה מי שרוצה יעיין בשנה שעברה, במאמרים, לא נרחיב, אבל הרעיון הוא, שכשאדם אוכל, ושותה בתשיעי, למה הוא אוכל ושותה בתשיעי? בשביל להיות צבע? אם הוא אוכל בשביל להיות צבע, אז זה לא עולה לו. אלא הוא אוכל כדי שבעשירי הוא יוכל להיות עסוק בתשובה. אז האכילה היא גם כן חלק מתהליך התשובה. אז לכן זה נחשב לו כאילו צם יומיים ותשיעי ועשירי די, ככה בעוד בעוד כללי. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו. אנחנו למעשה אני רוצה יחד איתכם לעבור כמה דברים חשובים. ראשית, אנחנו צריכים לדעת שיום הכיפורים עצמו מחפר. כתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. הרמב״ם שמחלק את הנושא הזה של בלכות תשובה מסביר, גם הגמרא דנה בזה, שלמעשה זה העוונות הקלים. אז הקדוש ברוך הוא אמר שביום הזה מתכפרים מעצמם. שאלת שאלה גדולה, למה? מה קרה? אנחנו מכירים כולנו את המדרש, בבא זוהר, שאלו לחוכמה, חוטא, מדינו, אמרה ימות.
מתכפרים אחרי
לא, לא, בלי כלום. עוונות קלים, כן, אבל עוונות קלים בפשט הפסוק, אוטומטית נמחקים. כן, אבל אני אומר כרגע פשט פסוק. אוטומטית. כי בתשובה, גם עוונות חמורים נעלמים, אז מה הגדולה?
ואיסורים.
לא בהכרח, תלוי על מה? תלוי על מה?
החמורים
של... או, יפה, אז זהו, אז השאלה על מה הוא אמר. השאלה על מה הוא אמר.
לאזור קורא קל
וזה... כן, כן, כן. כלומר, אז מי צריך בכלל לעשות משהו? אתה מבין? כלומר, השאלה היא פה, על המהות הרעיונית, שיופי, מחר נכנס סייר יום כיפר, אדם שעבר את יום כיפר ועשה נעילה, אחר נפלל ערבית, ועשה קידוש לבנה, מי שעדיין לא עשה, כן? זהו, כבר ירד אוטומטית. מה פתאום ירד אוטומטית? ראינו פעם איזה מנהל בנק, שכל שנה אומר, אתה יודע מה? 20% מהאוברדרפט שלך נמחק אוטומטית. בגלל שצברת האוברדרפט. זה לא הולך. הקדוש ברוך הוא באופן אוטומטי מחפר, מוחק. מה הרעיון? אפילו בלי תשובה. מוחק. כי תשובה ביהדות היא מחיקה. היא לא, טוב, נשמור את זה. נשים בצד, שכחנו, לא מתחשבים. זה פשוט איננו. פעם דיברנו על זה לפני כמה שבועות, על איך זה יכול להיות שזדונות הופכות לזכויות. אני יכול להבין, יש גגות. נכון, זוכרים? אז מה קורה פה? רבותיי, כדי שנבין היטב, למה זה קורה? ומה הרעיון? א', זה דרכו של הטוב להיטיב. כמו שכותב הרמח"ל, בדרך השם, בפרק הראשון. קדוש ברוך הוא טוב, בדרכו של הטוב להיטיב, ולכן הוא נותן לך כבר את האפשרות, תוריד 100 קילו. עלה היה 100 קילו. כדי שהאדם יוכל להרגיש תשובה, להרגיש קל יותר. וכל מה שהוא צריך לעשות, לבריאות, מה זה? מה הוא צריך לעשות? כלום. שום דבר. הוא הגיע עם כיפור.
איפה זה?
פשט הכתוב, פשט. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, מכל עוונותיכם, לפני השם תתארו. זהו. הגיע עם כיפר. אני יושב בבית. יד המזגן, כדי שאני לא יהיה לי קשה, שומר על 5 עינויים, נגמר עם כיפר, נמחלו לי עוונות הקלים. שאר העוונות יש לי בעיה, לא עשיתי כלום איתם, אבל העוונות קלים, נגמר, ירד עם 100 קילו. כן, כפשט הפסוק בכלל. ופה הרמב״ם כבר מתחיל לדבר על מדרגות של תשובה וכו'. וכאן נפסק להלכה שצריך לעשות תשובה.
כל חטאותיכם, לא
כתוב. נכון, נכון, כן. אבל אני מדבר כרגע על הקלים. עכשיו, מה הרעיון?
מה שכן בלי תשובה זה על הקלים עם השעיר.
נכון, נכון, אבל זה לא... כן, אבל אני בבית... כן, אבל אני בבית שהיה שעיר, ואני הייתי בבית שלי, לא עשיתי דבר וחצי דבר.
נכון.
כלום, אני פשוט לא עושה כלום.
אז זה השעיר, זה לא...
הוא עושה! אני לא עושה כלום. כן, אני יכול שבבית. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שלמעשה מציאות היהודי ומה יעשה? שהוא לפני השם תתארו. המציאות היא שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם שכהרף עין הוא נמצא במקום אחר. כהרף עין נמחלו להבנות. ושבע אל תעשה. אתם שמים לב טוב מה אנחנו אומרים עכשיו? לא שביום הכיפורים עיצומו של יום מכפר זה על עוונות הקלים. לא שאדם עכשיו יעשה עוד עוונות קלים. אבל שבע אל תעשה. אפילו בלי תשובה. זה נמחל. בזה שיש שב ואל תעשה, זו כבר עשייה. כי ברגע שיהודי יושב ובא עבירה לידו והוא לא עושה, זו מצווה. והמצווה הגדולה מכולם זה מצווה של ויראת מאלוקיך, אני השם. למה אני לא עושה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לא לעשות. כן, נכון. אבל עוד פעם, הבטלה היא בסוף דבר. מה שהמשנה אומרת, שבטלה היא על ידי שעמום, והשעמום היא על ידי עבירה. זאת אומרת, תהליך. אדם יכול לשבת בבית ולא לעשות עבירה, כי הוא יקרא ספר. אז הוא לא בטל, הוא קורא ספר. הוא קורא לא פירוש כזה או אחר על תפילת יום הכיפורים. הוא קורא ספר, שהוא הביא מהספרייה. תגיד עכשיו שזה עבירה בעצמה, אבל כן, אבל אני רוצה שניכנס קצת 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 לגרד עומק, וזה הנה ברשותכם, נגרד קצת עומק. ידוע, אומר המערי, שכל עליות של השכינה או המלכות נגיד, אל אמא ביום הכיפורים לקבל את הגבורות, את הדין, כדי שהיא תהפוך להיות כלי קיבול. כלומר, אם אנחנו מדברים במושגים קצת אחרים, מושגים של חיי היומיום, אז זה כמו אמא ובת, שהבת הולכת אל האמא כדי לקבל ממנה כלים, כוחות, שהיא בעצמה, הבת, תוכל להיות כלי, כלי קיבול. וידוע שיש חמישה גבורות. בחותם, בפה, בידיים, בזרועות ובאצבעות. שם המיקום של הגבורות. ובסוף מתגלה על כל החמישה הללו באצבעות של הידיים, לכן יש לנו חמש אצבעות. בסדר? חמש אצבעות, כל אצבע כנגד גבורות. וזה בא מכוחה של האם אל הבת. כלומר, מן הבינה אל המלכות. אבל הבינה היא אימה עליונה, יותר גבוהה בסדר הספירות מהמלכות. ומשם היא יורדת למטה, למטה, למטה אל הבת, ומתקנת אותה ועושה אותה להיות כלי. עכשיו מה קורה? אנחנו בתפילת יום הכיפורים אנחנו עושים פעולה, פעולה שרוחצת את הצועה. תבוא אם ותקנח צועת בנה. התפילות שלנו ביום הכיפורים הם אלו שמעלים את הכוח מלמטה למעלה, כדי שאפשר יהיה לנקות את הלכלוך שהצטבר בכנסת ישראל.
בכללי, וכל אחד באופן פרטי. כי על ידי העבירה שאדם עושה, האדם גורם שאותם כוחות, השפעה של שפע, טוב, הגון וטהור, לא יכול לעלות, ובוודאי גם לא יכול לרדת. כי כמו שיש קיר, חומה, מחסום, וביום הכיפורים, שזה יום המשפט, זה יום שבו אפילו אם אוכל בשבת, מבטלים שבת. רבותיי, אתם חשבתם על זה? השבת היא גדולה מהכל. השבת היא מקור הברכה. והיא תדירה, ויש לנו כלל שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז השבת לכאורה היינו צריכים לשבת, לאכול ולשתות. ובכל זאת, בשבת אנחנו צמים, מבטלים שבת. לא רק שצמים בשבת, שזה אסור מצד ההלכה ביום יום, כלומר בשבת רגילה. לא רק זה, אלא גם, יש לנו עוד ארבעה סיגופים, שהם אסורים, בשבת רגילה. כל צום אחר נדחה בפני השבת. רק צום הכיפורים אינו נדחה. רבותיי, שאלנו את עצמנו למה פעם? מה קרה? איך יכול להיות ששבת תידחה בפני צום אחד? או שהיא נדחית בפני כל צום, כי יש חשיבות לצום, או שלא נדחית בפני שום צום, כי היא גדולה מכולה. רבותיי, בראש שבת, ביום הכיפורים, סליחה, ביום הכיפורים, נתקן הכל ברוח המשפט, יושב על כיסא משפט. וברוח בער לבאר הרע מן העולם. ועל ידי מחילת האבונות ביום הכיפורים, נתקן לצדיקים חלוקה לרבנן. להיות ליהנות בגן העדן מזיו השכינה. וזה מה שכתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים. מחול אותיות מחול. אתם יודעים למה אנחנו מבטלים שבת? כי יש הלכה ברורה בדיני שבת, שיש משהו אחד שמבטל שבת. פיקוח נפש. וכשאנחנו עומדים יום הכיפורים, רבותיי, אנחנו במציאות ממשית בפיקוח נפש. כי זה יום שבו הקדוש ברוך הוא גוזר את הדין סופית. כי בראש השנה, ביום הראשון, זה התביעה, דין הקשיא. ביום השני, זה הסנגוריה, דין הרפיא. יום הכיפורים, פסק הדין. בושן הרבה, הוצאה לפועל. אבל יש פיקוח נפש, רבותיי. פחות מ-24 שעות אנחנו עומדים בפיקוח נפש, ממש. מי יחיה ומי לא, מי יעשיר, מי יעני, מי יהיה בריא, מי חס ושלום הפוך. מכך, מכך, אמרנו את זה בראש שנה. תזכורת, לקראת מה אנחנו הולכים. לכן אומר המערי, זהו מה שנאמר בפסוק, הוא ברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראי הענן יומם. ועשן נוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה. ביום הכיפורים, רבותיי, האדם נבחן עם קליפת הנוגה שלו. האם היא תהיה זאת שתמשוך מהטומאה אל הקדושה? או חז ושלום הפוך. האם הוא יהיה מהגורל להשם? או חז ושלום מן השעיר למשתלח. לכן הקדוש ברוך הוא לבניו אומר מראש, רבותיי, עיצומו של יום מכפר, אני נותן לכם פתח. ואני מכפר עליכם, על הקל. אתם תעשו תשובה על מה שצריך. לכן, זה סוד עינוי הנפש ביום הכיפורים. לכן אנחנו נמצאים בפיקוח נפש. כי אנחנו מענים את הנפש. לכן יום הכיפורים שחל בשבת מבטל את שבת. כשכתוב בתורה, ועיניתם את נפשותיכם, עכשיו מובן מאוד מאוד מה זה עינוי הנפש. ביום הכיפורים, שאנחנו עם ישראל עושים תשובה באמת, אז מתעוררת השכינה, עם ההילאה, הבינה, בלשון בניין, שזה נקרא בזוהר הקדוש עולם התשובה, היא משפיעה לשווא כל הטוב וכל הכוח שיש בעולם הבינה, ההבנה והבניין. כמו שכתוב בפסוק, ומה אני טוב לך והערכתי ימים. וכל השפעה כזו, כל השפעה של קדושה כזו, כל השפעה של התעוררות כזו, מעלה את האדם מדרגה אחר מדרגה. לכן כולנו יודעים מניסיון חיינו להתפלל ערבית של יום כיפור זה קל, כי הבטן עדיין מלאה, התשובה מפסקת. שחרית בצהריים כבר קצת יותר קשה. במנחה, כשעושים מפטיר יוינה, כבר הבטן עושה קולות של גלי הים. ואחר כך, כשהרב מדבר, אם יש עוד זמן, אז כבר יש שערה בים, וכשמגיעים לנעילה, אז כבר הבטן שקטה, כי היא מבינה שאין סיכוי, אבל עד משהו אחר מתחיל לעבוד. השעון. מסתכלים כל הזמן על השעון, נו, מתי סיום הצום? וכשהשליח ציבור ככה דוחק את רגלי הכהנים החוצה, כי הוא מעריך מדי, אז כבר עושים לו שירות פנטומימה. ואז יש שיספוז. אומרים, פתח לנו שער, ועת נעילת שער כי פנה היום. בעצם האמירה, פתח לנו שער, זה אומר שמה קורה שם? שהשער נסגר. לא כתוב אשאר לנו שער כי פנה יום. פתח! שער זה אותיות שעיר ולא ניקוד. עם ניקוד חיריק. על היוד. תפילת הנעילה היא תפילה שצריכה למצוא את האדם בדבקות עצומה, קדושה, שהוא צבר ואסף בתפילות שהיו לפניה. וזה יהיה הסימן לכל אחד ואחד מאיתנו עד כמה הוא יצטרך להתפלל יותר חזק בנעילה. מי שיגיע לתפילת הנעילה וכל דעתו, מוחו, מחשבותיו יהיו בדבר אחד בתפילה, ולא יעלה בדעתו ירורים כאלו אחרים של אוכל, סיום הצום והבטן וכולי, ידע בוודאות שהוא נגע בעולם עם הילאה, נפתחו לו שערי תשובה. מי שלא מרגיש כך, שיקרע את ליבו בתפילת הנעילה, כדי שבסיומה שישאירו לכל אחד את הפיוטים שלו בסוף 18, הוא ידע ויחוש שהוא אכן יתרומם. לכן ובזה נסיים יש לדעת ששאנחנו אומרים על דעת המקום ועל דעת הקהל, כל אחד בנוסח שלו של נוסחים השונים, אבל כולנו אומרים להתפלל עם עבריינים או עבריינים, באותו רגע שאף אחד לא יהין לחשוב בדעתו שמדובר על מישהו אחר, מדובר על עצמו, הוא העבריין. ואנחנו בכוח בית דין של מטה גוזרים שבאמת ממידת הדין לא היינו ראויים שיקבלו תפילתנו, אבל בדין של מטה גוזר ובדין של מעלה מקיים, נותנים רשות להתפלל עם העבריינים, היינו הקהל שנמצא שם, שכל אחד הוא עבריין בפני עצמו. אבל שאף אחד לא יחשוב שחברו הוא עבריין והוא הצדיק, הוא הבדין, לא. אלא הוא העבריין. אז כשאדם כבר מראש מודה שהוא העבריין, מה הוא עשה רבותיי? תחילתה של תשובה. כי כשאדם רוצה לעשות תשובה, הדבר הראשון קודם כל הוא צריך להכיר. להכיר בחטא, להכיר שהוא עבריין. אז כבר יש מקום שהקדוש ברוך הוא יפתח לו פתחו של אולם. היא רצון. שבזכות הפסוק הנאמר נסלח לכל אדם בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה, ויאמר השם סלחתי כדבריך, שהקדוש ברוך הוא יגיד לכל אחד ואחד מאיתנו מהמאזינים בשיעור, בכל אתר ואתר, בכל מקום ומקום, לאחר התפילה שיסתיים יום הכיפורים, יגיד הקדוש ברוך הוא סלחתי כדברי תפילתך. שיכתבנו הקדוש ברוך הוא בכללות כל עם ישראל בספרם של צדיקים
לחיים טובים, ארוכים, בריאים ושלמים, ויזכה אותנו בעינינו ממש לביאת גואל צדק, שנחזה בעינינו בבוא משיח צדקנו, שיבנה בית מקדשנו, ויחזיר הקדוש ברוך הוא שכינתו לציון מהרה בימינו, אמן ואמן.